הולכים לסיים את פרק למד ג', אנחנו בעמוד קופנון ד', סוף פרק למד ג'. מברר המהר"ל את המדרגה המיוחדת של דוד המלך, זה העניין שלו. ולמה הוא מברר את המדרגה המיוחדת של דוד המלך? בגלל הייחוס של המשיח אליו. לא רק הייחוס הגזעי, אלא גם הייחוס המידותי. כלומר, שמלך המשיח יגלה את אותן התכונות. וכדי לברר את הסוגיה הזאת, כן, זה באמת הייתה ברכת יעקב ליהודה בפרשת השבוע. שהוא בירך אותו ידיך בעורף אויביך, מתי? בימי דוד. עד מתי? עד כי יבוא שילה. שילה זה מלך המשיח. זאת אומרת שיעקב אבינו פרס בפני יהודה את כל ההשתלשלות מדוד המלך עד המשיח. לכן אין לנו דגם, אין לנו מודל טוב יותר ללמוד על המשיח מאשר ללמוד על דוד. בזה צריכים ודאי לשמש את המהר"ל. הדברים מופיעים כבר באופן יסודי ברמב״ם, אבל במהר"ל זה מאוד מבורר. כן, אנחנו לא יודעים לדבר על המשיח בלי לדבר על דוד המלך. אם נדבר על המשיח בלי לדבר על דוד המלך, אנחנו סתם מעלים דמיונות. כי הוא, דוד המלך, משמש כמודל. כן, יש פה ספרים. אפשר לקחת. בדיוק. אז נחזור. פסקה אחרונה בסוף פרק למד ג' בעמוד קוף נון ד'. אבל דוד אמר שאליו נאה לברך. כידוע, מדובר על אותה סעודה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרו של יצחק. לאחר שאוכלים ושותים, נוטים כוס של ברכה ומחפשים מי יברך. בסוף, כל אחד, אברהם, יצחק, יעקב, משה, יהושע, כל אחד מצא סיבה שלא מגיע לו לברך, עד שמגיעים לדוד. ואז הוא אמר, אני אברך ולי נאה לברך. כלומר, זה מתאים שאני אברך. שנאמר, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. ככה אמר דוד המלך, ככה אומר דוד המלך באותה הזדמנות. כלומר, כשבא זמן הגמול לישראל באחרית הימים, זמן הגמול נקרא זמן הסעודה. סעודה זה, כן? שמחה. שמחה תודעיה. זה סעודה תודעיה. סעודה הזאת זה סעודה תודעיה. אז דוד המלך הוא המברך. מה זה דוד המלך? מה, הוא מעריך כל כך הרבה שנים? אמר, הם דברים הם לא כפשוטו. הכוונה, כוחו של דוד מופיע, וכמובן הופיע איפה יופיע כוחו של דוד, במלך המשיח. כוחו של דוד מתעורר באחרית הימים, וזה נקרא כוחו של משיח. אז אומר המהר"ל, אבל דוד אמר שאליו נאה לברך, כי הוא מיוחד בסעודה זאת לגמרי. כי כל עניין דוד היה מעין דוגמה של מלך המשיח, לעתיד. והיה כמו שבזמן דוד היה לו כוח לבטל את מלכות אדום, והיה מבטל מלכות אדום כדרתי בשמואל, וישם באדום נציבים, הכוונה מושלים, כך יהיה באחרית הימים שמלכות ישראל תעלה חזרה ותשלוט בעולם במקום מלכות אדום. זה הכל, המהר"ל אומר, הכל מכוון אותנו להבין מתוך מלכות דוד מה תהיה מלכות המשיח. ויהיה כל אדום עבדים לפני דוד. ומה שיצא ממנו אבשלום, זה דיברנו על זה שלכאורה, יש איזהו דבר משונה, שהבן מרד באביו, הוא עצמו דוגמה למלך המשיח. כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שגם בזמן מלך המשיח, תהיה התנגדות חריפה להקמת מלכות ישראל. כן? וההתנגדות הזאת, היא תהיה מאוד משונה. מה זאת אומרת התנגדות? במציאות? במציאות זה אומר שעם ישראל חוזר לעצמו, וקם לתחייתו, והוא חוזר לעצמאותו, והנה, בזמן שיותר ויותר מתברר שאנחנו רואים את קיום הנבואות של הנביאים שהבטיחו כולם על הגאולה העתידה, פתאום מישהו קם ומחליט שהיו לא תהיה. לא תהיה מלכות ישראל, שכבר קמה, כמו שהיה בזמן אבשלום, שדוד התיישב על כיסא מלכותו, והניג את עם ישראל, ופתאום, מבפנים, מתוכו, קם עליו בנו, והחליט שהוא יהרוג את אביו, ויתפוס את מלכותו, ולא ייתן לאביו למלוך. כלומר, אין לו מתנגדים. כולם הבינו שדוד זה המלך. אז כולם שמחים, כולם מרוצים, כולם בטוחים שהכל יסתדר, והנה, פתאום, כמה התנגדות חריפה. זאת אומרת הגמרא, למה נשמחה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? זה הכוונה, פרקי תהילים. אחד מדבר על גוג ומגוג, והשני מדבר על אבשלום, בסמיכות, שזה לא מובן. למה שני הפרקים האלה סמוכים זה לזה? אם יאמר אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, תאמר לו, כלום יש בן שמורד באביו, אלא היי אבה, נמי היי אבה. זאת אומרת, זה יהיה מאוד תמוע. מישהו יבוא יגיד, באחרית הימים, איך מעיזים לנסות לבטל את מלכות ישראל המתחדשת. רואים שיש סייעתא דשמיא, רואים שיש להם השגחה אלוקית, רואים שהקדוש ברוך הוא פרס את כנפיו, רואים שמתקיימות כל הנבואות, כל העולם יודע את התנ"ך, וכל העולם קורא בתנ"ך, שמה שקורה זה אכן מה שכתוב בתנ"ך. אז איך יכול להיות שגוג ומגוג יקום נגד ישראל? זה באמת פלא גדול. מלחמת גוג ומגוג זה פלא גדול. זה עזות פנים של מי שנלחם בשם. כמו שדוד המלך אומר בפרק ב' בתהילים, שגוג ומגוג קם על השם ועל משיחו. זהו. הוא יודע. הוא מבין שזה רצון השם, ובכל זאת, יש דבר כזה בעולם, יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. זה נקודת רע כזאת. כמו שהיה בזמנו נמרוד. נמרוד ידע. ככה חז"ל אומרים, יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. הוא רוצה להיות עצמאי מרצון השם. אז זה, פרשה דומה הייתה כבר עם דוד. מכל מקום אומר המהר"ל, ולכך בסעודה שהשם יתברך יעשה לזרעו של יצחק. למה לזרעו של יצחק? למה הכינוי של ישראל באחרית הימים זה זרעו של יצחק דווקא? כי קיבלו מידת הדין. כי באחרית הימים הקדוש ברוך הוא בא לגמול חסד עם ישראל שהיו מוכנים לקבל על עצמם מידת הדין, כמו שיצחק קיבל על עצמו מידת הדין, והוא היה מוכן לעלות לעקדה. אז אותו דבר, באחרית הימים הקדוש ברוך הוא ישלם גמול טוב לישראל, שבהמשך כל כך הרבה דורות נשארו נאמנים לו, וקיבלו מידת הדין, ולא מרדו בהקדוש ברוך הוא. דוד הוא המברך אל השם יתברך, כי דוד הוא המתייחס על הסעודה הזאת לגמרי. כלומר, דוד שייך לאותה מדרגה של שלמות שמתגלה באחרית הימים, שמנצחת הכל. ולכך אמר דוד, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. למה ישועות? כי הוא מתייחס לגאולה. כוס ישועות, מדובר על הגאולה. כי אף על גב, ופה המהר"ל מחדש חידוש מאוד גדול. כי אף על גב, כי היו האבות ושאר צדיקים גדולים הרבה יותר. מכל מקום היה מצורף אל המעלה העליונה שלהם חיסרון, כמו שהתבאר. ומפני כך, מצד הזה, אין הברכה נמצאת בשלמות, ואין מורים על שהוא יתברך מבורך. אבל דוד שהיה ברכתו בשלמות הגמור, מבלי שיצורף לזה שום חיסרון, לכן ברכתו בפועל, הוא מורל שהשם יתברך הוא מבורך. מה אומר המהר"ל? אומר המהר"ל ככה, באותה סעודה, כפי שהופיעה בתחילת הפרק, הציעו לאברהם לברך, והציעו ליצחק לברך, והציעו ליעקב לברך, והציעו למשה רבינו לברך, והציעו ליהושע בן נון לברך. וכל אחד לא בירך. למה? בגלל שהיה דבר חסר. מאברהם יצא ישמעאל, ומיצחק יצא עשיו, ויעקב יהיה נשוי לשתי נשים, שבפרק הבא אמר על יסביר את העניין הזה באריכות, ומשה רבינו לא נכנס לארץ, ויהושע בן נון לא היה לו בן. אז אומר המהר"ל, זה לא אומר שמצד מדרגתם הפרטית הם לא היו גדולים מאוד. אומר המהר"ל שהם היו אפילו יותר גדולים מדוד במדרגתם הפרטית, ככה הוא כותב. כי אף על גב, כי היו האבות ושאר צדיקים גדולים הרבה יותר. אז למה דוד זכה? למה מי שבאמת מקים את, את מלכות ישראל בזמנו וגם באחרית הימים הוא דווקא דוד? זאת השאלה. ומסביר כאן המהר"ל עניין מאוד יסודי. מה שקובע את המלכות ואת הגאולה באחרית הימים בחידוש המלכות, זה המדרגה הכללית שמתגלה. במדרגה הפרטית, אלה שהוזכרו קודם, גם אברהם וגם יצחק וגם יעקב וגם משה וגם יהושע, הם היו במעלה עצומה. הרי התורה ניתנה על ידי משה רבינו. אז אם כן, לא שייך בכלל לערער על מדרגתם. זה שהם לא מברכים כוס של ברכה, זה לא אומר שהם היו פחותים במעלה, אומר המהר"ל בשום פנים ואופן. אז למה באמת דוד זכה?
כי דוד
מה?
דוד היה גם את אבשלום.
יפה. אז אתה רואה, אתה אומר, טוב, אז לכאורה גם בדוד היה זה חיסרון, כמו שהמהר"ל בעצמו הבין. החיסרון הזה הוא חיסרון שהתבטל. כי דוד חזר למלכותו אחרי אבשלום. זאת אומרת, הוא גבר על החיסרון הזה. אם באמת אבשלום היה מצליח לתפוס את המלכות, והוא היה מגרש את אביו ממלכותו, ולפי תוכניותיו גם היה הורג את אביו חס ושלום, אז באמת לא היה שייך. אז היה, אז מעמיד את הכל בסימן שאלה. אבל זה בדיוק הפרשה של אבשלום, והיא מלמדת גם על גוג ומגוג. שבאחרית הימים יהיה בדיוק מהלך דומה. תהיה מעין אהבה אמינה כזאת, איזו מחשבה כזאת, שזה כוח בעולם, במאמץ אחרון, שהוא מאוד מסוכן אגב, מאוד קשה, כי זה המאמץ האחרון למנוע את תופעת מלכות ישראל בעולם, יהיה כמו בזמן אבשלום, אבל זה נכשל. ושמה באותה פרשה עם אבשלום, מסבירים שזה התערבות אלוקית, שלא נתנה למזימה הזאת לצאת לפועל. אחיתופל הציע איזושהי עצה, ואם אבשלום היה קונה את העצה של אחיתופל, אז באמת הוא היה מצליח במהפכה שהוא עשה נגד אביו. אבל זה לא הולך, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן. הוא שיבש את התוכניות, והכל הסתבך, ובסוף דוד חזר למלכותו. וזה מוכיח שמלכות בית דוד לא ניתנת לערעור. וכאן גם ככה יהיה באחרית הימים. גוג ומגוג זה אהבה אמינא שאחרי סוף סוף הגלות הארוכה וביטול מלכות ישראל במשך שנים ארוכות, נו סוף סוף הגענו לזה והכל מסתדר ופתאום מסתבך ואנחנו קצת מאוד מעורערים מזה, אנחנו אומרים מה קורה פה? חשבנו שהכל זהו, נגמר הסיפור, אנחנו מסודרים, אפשר כבר לשים את הרגליים מתחת לשולחן, ולשים מפית? עוד לא. ובסופו של דבר, זה כן. למה? כי דוד זה תמיד תיקון כללי. יכול להיות שבמדרגה הפרטית, הופיעו לפניו מדרגות יותר גדולות. מדרגה של אברהם, יצחק, יעקב, משה, יהושע, זה מדרגות עצומות. אבל תמיד התלווה איזשהו חיסרון, והחיסרון הזה שהתלווה להופעתם כמו ישמעאל עם אברהם, עשיו, עם יצחק וכו', זה לא נותן לראות את השלמות האלוקית מופיעה בעולם. משהו חסר, משהו לא, משהו בא, לא בא לגימור. אין פה גימור של הופעת שם השם בעולם. אבל עם דוד זה מופיע. זאת מדרגה מיוחדת. זה משהו מיוחד שמופיע עם מלכות בדוד. אז יכול להיות שפה ושם אתה תמצא דברים שבמציאות הפרטית של דוד הזה יכול להיות שמצאת יותר שלהם. זה באמת מדרגת תורה שמופיעה עם משה רבינו, אין לזה אח ורע, משה קיבל תורה מסיני, כי זה דבר שעולה על כולנה. אבל בתיקון הכללי, כי מלכות ישראל זה מציאות של תיקון כללי, זה הכל, הברכה הולכת ומתגלה בכל המציאות כולה. מלכות בית דוד זה מופיע מציאות שלמה, שהעולם מקבל סדר. העולם בכללותו. לא רק עם ישראל במדבר במשך 40 שנה. העולם בכללותו מקבל סדר. ההופעה של דוד בעולם וההופעת המשיח בעולם, זה סידור המציאות הנערכת לפי רצון השם, וכמו שנאמר כאן, שזה מורה שהוא יתברך מבורך, שאומר זה, שאז העולם מגלה את לתקן עולם במלכות שדי, זה הבנה אחרת, כן?
נמצא מכאן שגוג ומגוג, מי שימרוד במלכות זה יצא מתוכנו.
מה, כמו בזמן אבשלום? טוב, אז באמת בנביא משמע שגוג ומגוג זה בא מתוך, זה כוח חיצוני שקם עלינו, אבל זה באמת לא אומר שיש נקודה שצריכה אצלנו חיזוק, כי באמת זה לא מובן. זה באמת נקודה לא מובנת, כמו שהגמרא בעצם אומרת, אם יאמר אדם כלום, יש עבד שמורד ברבו. על מי מדובר? העבד זה גוג ומגוג. מי זה רבו? השם. איך גוג ומגוג קם נגד השם? ככה כתוב, על השם ועל משיחו, בתהילים. אז אומרת הגמרא, תאמר לו כלום, יש בן שמורד באביו. אז יש שקש בין שתי הפרשיות. יכול להיות שיש נקודה אצלנו שמאפשרת את הופעת ההתנגדות הזאת. כן? לא אומרים שזה מתוכנו, אבל ההיקש בין הפרשיות יכול לתת לחשוב שיש נקודה בתוכנו שמאפשרת לדבר כזה כמו גוג ומגוג להופיע בעולם, ושזה באמת מאוד סתום, כי הגמרא אומרת שדבר משונה, היא לא נותנת הסבר, היא רק אומרת, תדע לך שזה משונה וזה משונה. זאת אומרת, זה יוצא מן ההיגיון האנושי הרגיל, זה לא דבר שאפשר להסביר על פי הכללים הרגילים. למה? כי באמת לא ניתן להסביר איך בן מורד באביו, לא ניתן להסביר באותה מידה איך העבד ימרוד ברבו. יש נקודת חיסרון בעולם שמלכות בית דוד צריכה להתמודד איתה, והיא גוברת בסופו של דבר הזה. כלומר, גם במלחמת גוג ומגוג, כפי שהנביאים מנביאים, זה נגמר בניצחון על גוג ומגוג, אבל מתוך קושי מאוד גדול, כי זה התעוררות של רע שהוא בא כנגד כל היגיון, כל חשבון רגיל. זה לא חשבון רגיל.
הבירור האחרון.
כן, זה הבירור האחרון. נכון מאוד. מה? טוב, נו, בסדר. אנחנו כבר הסברנו שבאמת מדובר בתהליכים. והתהליכים הזה, אני מבין מה שאתה רוצה להגיד, כן? נכון שבתוכנו יש גם בירורים שצריכים לעשות. לכאורה, אחרי שגאולת ישראל התחילה, אז זה היה צריך לרוץ על פסים פשוטים, שעד רבה, יותר ויותר, המציאות הקודש תלך ותתגלה, כי זאת המטרה של תחיית ישראל בארצו. ואנחנו רואים שיש הרבה מעקשים ויש הרבה נכשולים. לא כל כך מובן למה, אבל זה העניין. ככל שדבר הוא יותר קדוש, יש בו יותר קשיים, יש בו יותר מכשולים, כי הוא צריך לגלות שלמות בעולם שהוא לא של שלמות. זה דבר שהמהר"ל כבר הסביר אותו, ובפרק הבא מאוד מעריך בו. צריך להבין שנושא של גאולת ישראל זה נושא שכמה שנעמיק בו, אנחנו עוד חסרים בהבנתו, כי מדובר בלהוליך עולם שהוא לא שלם לשלמות. זה לפרוץ איזשהו קו שהוא הקו הכללי של העולם הזה. הקו הכללי של העולם הזה, שהעולם הזה חסר שלמות. זה הקו הכללי של העולם הזה, זה המציאות. העולם הזה הוא לא שלם. והגאולה באה לפרוץ את המחסום הזה. זאת אומרת, לאפשר הופעת שלמות, השלמת הלא שלם. וכמובן זה לא פלא שזה נתקל במכשולים רבים, כשהמכשול האחרון הוא המכשול הכי קשה. כי הוא מעבר לחשבון רגיל. האדם יודע להתגבר על המכשולים הטבעיים. אתה לומד. אם יש לך קושי, האדם פעם רצה לעוף. הוא לא ידע לעוף. הוא לא ציפור. אז הוא מצא דרך לטוס. האדם בהיגיון שלו, בחוכמתו הטבעית, יכול ללמוד איך להתגבר על הקשיים הטבעיים. הוא יכול ללמוד. כל קושי טבעי האדם ילמד. הוא למד לטפס על הער הכי גבוה בעולם. הוא למד. זה לא... בזה אין פלא. אין להתפלא מזה שאדם מתגבר על המכשולים הטבעיים. כי האדם חי בעולם הטבע, קיבל את הכוח להתגבר על המכשולים הטבעיים. אבל להביא שלמות לעולם חסר שלמות, זה כבר מעבר לחשבון טבעי. כי המציאות הטבעית היא מציאות חסרה. אין חדש תחת השמש. זאת אומרת, אין שלמות. מה שהיה הוא מה שיהיה. וככה הפילוסופים הגדירו את המציאות. אתה מנסה להשלים עם מציאות שבעצמה חסרה. אז מאיפה תיקח יותר ממה שיש? המציאות בעצמה חסרה, אז ממה תשלים את החסר? כי מה שתיקח, אין הבור מתמלא מחולייתו. זה הביטוי שמופיע במסכת ברכות. זאת אומרת, כמה שתנסה להשלים את העולם החסר, אתה לוקח מעולם חסר כדי להשלים עולם חסר. אז איך תשלים? אלא ברור שהגאולה היא באה להשלים דבר שלכאורה לא ניתן להשלמה. וזה החידוש הגדול. וזה נקרא מלכות בית דוד. מלכות בית דוד באה לחדש את הדבר הזה. שלמות של המציאות מעבר לחשבון הטבעי הרגיל. עכשיו, זה מחייב להתגבר על נקודה, על אותה נקודה שהיא בדיוק הבעיה. הבעיה זה החיסרון הטבעי הקבוע, שעליו צריך להתגבר במלכות בית דוד. והנה דוד בדיוק עבר את הדבר הזה. כשהיה ברור שהוא כבר התבסס במלכותו, והכל טוב והכל שלם, פתאום מופיע אבשלום. אז אותו דבר גם באחרית הימים. כשמלכות ישראל קמה ונראה שהכל זהו, הגאולה כבר התקדמה, והיא בשלבים מאוד ברורים, ושם השם מופיע עליהם, גוג ומגוג. כי זה המכשול האחרון צריך להתגבר. האם אפשר יהיה להשלים את החיסרון הטבעי שהוא מטבע העולם? כל זה בא להגיד, כי היה לו לדוד מעלתו בשלמות, ולכן יצא ממנו המלך המשיח שיהיה משלים העולם, שיהיה בלא חיסרון. וזהו עיקר מעלתו של עולם שיהיה לעתיד. הנה אמר, הוא אומר את זה מפורש. זה הקושי במשיחיות. הקושי במשיחיות, שהמשיחיות היא לא באה לתת נוחיות. זה לא, המשיחיות לא באה לתת שיהיה לבני ישראל נוח יותר. זה לא הנושא. הנושא האמיתי, שהמשיחיות באה לתקן עולם עד כדי השלמתו מעבר לחשבון הטבעי. וזה מדרגה של דוד. עכשיו, המהר"ל יסביר בפרק הבא, זהו פרק למד דלת, וזה בדיוק ההמשך, שעד למשיח לא ניתן לצפות לשלמות כזאת. יתבאר לך פרק למדלת, כי בזמן המשיח אז יהיו ישראל אחד ומלך אחד לכולם. אבל קודם שיבוא המשיח אין ראוי שיהיה בעולם התאחדות, שיהיה העולם אחד לגמרי. זה נקרא שלמות. שלמות זאת אומרת שיש הרמוניה בין כל חלקים, כל חלקי המציאות, ושום חלק לא חסר, ושום חלק לא בא לבטל חלק אחר, וכולם מקבלים את צורתם השלמה בנקודה הפנימית המאחדת את הכל. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו, הדגש הוא ביום ההוא. לפני יום ההוא, המציאות שבה אנחנו חיים היא מציאות פירודית. האחד לא מתגלה. יש מכשולים טבעיים שלא מאפשרים את הגילוי של האחד הזה. המכשולים האלה הם מכשולים שכפי שהזכרנו קודם, בין במציאות הפנימית שלנו הישראלית, בין במציאות סובבת אותנו. במציאות הישראלית זה עוד לא מאפשר לגלות ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. לכן אומר המהר"ל, כי בזמן המשיח אז יהיו ישראל אחד ומלך אחד לכולם. זה קרה בזמן מאוד קצר, כשקמה מלכות בדוד. ואחר כך, כפי שהוא הזכיר קודם, כבר בסוף תקופתו של שלמה זה מתפורר. זה לא מחזיק מעמד. זו מדרגה כל כך עליונה, שהיא לא מחזיקה מעמד. אין לה עדיין אחיזה במציאות החסרה כאן. גם העולם כולו מפורד ומפורק. כמו שיש מציאות שלא מאפשרת גילוי אחדות בישראל, גם העולם כמובן. עמים כולם נלחמים זה בזה ונאבקים זה בזה, ומלכות קמה ומלכות נופלת וכולם רבים וכולם כובשים וכולם משתלטים. וזאת המציאות של עולם שלא חי את הערך הפנימי האחדותית שלו. מתי זה יהיה? רק באחרית הימים. לזה הולכים. עכשיו, חשוב מאוד לדעת איפה אנחנו נמצאים. חשוב מאוד. כי אם לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, גם יש לנו קושי לדעת על מה אנחנו עובדים. מה אתה שואל?
אני רוצה לדעת לזה להתאים לבוא.
כן. כן. מה? זה יהיה כמו בזמן דוד. זאת אומרת שבהתחלה ודאי מלחמות, ולאחר מכן זה בדיוק התפקיד. התפקיד של דוד זה לבטל את אותם הכוחות שמונים את האחדות. כל העבודה של מלכות בדוד זה לבטל הכוחות שפועלים נגד אחדות. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל בעולם, כן, יש המון כוחות שפועלים למניעת שלום בעולם. כן? מה? כוחות שרוצים להשתלט, שרוצים מונופול, שרוצים שהעולם יהיה בידיהם כדי לעשות כעולה על רוחם. מציאות של שלום זה מציאות של השלמה. זאת אומרת שאתה יודע שאתה חייב את קיומו של השני. זה נקרא שלום. לדעת שאתה חייב את קיומו של השני. שלום זה מלשון השלמה. זאת אומרת, כל עוד אתה לא מבין את השלום, את הערך של השני לטובתך, לא יכול להיות שלום. אם יש לך מחשבה בראש ששלום זה אתה קיים והשני לא, אוטומטית אין שלום. השני באותה רגע שזאת המחשבה בך, אותה מחשבה מתעוררת בו. אוטומטית. אם יש לך מחשבה שאתה תהיה קיים בלי שהשני קיים, באותו רגע אותה מחשבה עולה גם אצל השני. שהוא יהיה קיים בלי שאתה תהיה קיים. למה? כי כולם קיבלו כוחות חיים. ואם יש כוח אחד בעולם של חיים שמקבל הרגשה שהשני רוצה לבטל אותו, אז הוא כדי להגן על קיומו יחשוב שהשני צריך להתבטל כדי לאפשר לו להתקיים. אז יש כוחות בעולם, כן? קוראים להם מלכויות, קוראים להם 70 אומות העולם, שבאופן עקבי לא ייתנו למציאות של שלום. כי הם רוצים להיות שולטים. כן. הם אומרים את זה גם במפורש. אנחנו, העניין שאנחנו נהיה כאן. השני לא. אין לנו עניין שמישהו אחר יהיה. מה? חס ושלום. שמעת פעם שעם ישראל אמר שעניינו להיות לבד בעולם? בארץ זה משהו אחר. אני רוצה להיות בארץ, אגב לא אמרנו לבד, אנחנו רוצים להיות בארץ כדי שאחרים יהיו בארצם. לא, לא, אנחנו לא אומרים דבר כזה, שאנחנו רק אנחנו רוצים להיות. הלב רוצה להיות במקומו כדי שהאיברים יתפקדו. לא עניין של בלעדיות. ההפך, כל ענייננו הוא שבאמת עם ישראל יהיה חי בארצו, כדי שכל אחד יקבל את החיות שלו ממקומו. אם מישהו רוצה לשלוט במקום שלא שייך לו, הוא מאבד חיות, הוא מפסיד את סוד קיומו. יצב גבולות תמים למספר בני ישראל. אם הלב לא במקום שלו, אז כל הגוף סובל. כן.
זה לא מופריע שיש גויים בארץ? כי כשיש גויים בארץ, השכינה לא נמצאת.
לא. לא, אין דבר כזה.
ככל שיש יותר גויים, ככה ששמעתי, שהשכינה מתרחקת, שיש יותר גויים בארץ.
לא. לא. הגויים בארץ, יש דין של גר תושב בתורה. לא היה, לפי מה שאתה אומר, לא היה דין של גר תושב. לא, מה שמפריע זה שהגויים שבארץ מדברים ככלל. כלומר, כישות לאומית. הישות הלאומית בארץ ישראל היא של עם ישראל.
אני מדבר רק על הנוצרים.
אז הנוצרים, החיסרון הוא שהם עובדי עבודה זרה.
כן,
זה רק... כן, אז זה לא מצד גויים. זה לא מצד שהם גויים. זה מצד העבודה זרה. זה קלקול, זה שיבוש. זה דבר שוודאי אי אפשר לסבול אותו. כן, וכשיד ישראל תקיפה, לא מרשים אפשרות כזאת. אבל אם אתה מדבר על עצם עובדה שאדם לא יהודי בארץ, זה עוד לא החיסרון. החיסרון הוא כשמי שבארץ טוען שהוא כאן בא בשם ישות לאומית. אז זה חיסרון, זה לא שייך.
אבל כן. כעצם גופו, זה שהוא בא, זה לא מוריד מהשכינה?
לא.
הנוצרי?
לא, כי הוא בטל. זה הרמב״ם כותב בהלכות מלאכים, שיש כמה תנאים מאוד ברורים שגויים יוכלו להיות בארץ בגדר של גר תושב. כגון שבע מצוות בני נוח, אז אם כן בזה כלול גם לא עבודה זרה. יש אומרים שלא צריכים ממש כל שבע מצוות בני נוח, העיקר שלא יעבדו עבודה זרה. ויקבלו שלטון ישראל, וימלאו חובות.
ואם חובות. הם לא רוצים?
אז אם לא רוצים, לא. אז זה סימן שהם לא מוכנים להיות כאן כפרט. זה כל העניין. מותר להם להיות כאן כפרט, אבל לא ככלל. אם הם לא רוצים, סימן שהם רוצים להיות כאן ככלל ולא כפרט. זה לא.
איך זה בא לגבינו אם הם לא רוצים?
לגבינו, אז אסור לתת לאנשים כאלה לחיות כאן. זה משל למה הדבר דומה. למי שנכנס לביתך, ושואל אותך למה אתה יושב על הספה שלך. אתה, מה השאלה? כן, אתה, מה אתה עושה פה? לא, זה לא שייך. אורח, אני מקבל אותך, אבל לא במקום בעל הבית. כן? הבעל הבית יודע איך הבית עובד. כדי לקבל אורח, צריך בעל הבית. גדולה הכנסת אורחים, אבל הכנסת אורחים זה אומר שיש בעל הבית. אם אין בעל הבית, אין הכנסת אורחים. כדי שתהיה הכנסת אורחים, צריך בעל הבית. אבל אם יש בעל הבית, יש הכנסת אורחים. אין שום בעיה. אנחנו לא ראינו אף פעם שאיפה גזות גם. שצריך פה לנקות את הארץ מכל אדם זר. לא הייתה שאיפה כזאת. הבעיה הייתה תמיד של אלה שרצו להישאר כאן עם שאיפות לאומיות ורצו להישאר קשורים לתרבות שהיא תרבות מנוגדת לאמת. אז זה בעיה, זה כמו שהתורה אומרת. לא תחיה כל נשמה על המקנן. כי הם בשאיפות תרבותיות הפוכות מן השאיפות שלנו. אבל עצם עובדה שאדם לא יהודי בארץ, יש גר תושב. ההפך, יש לנו חובות כלפי גר תושב. צריך לפרנס אותם. צריך לתת להם פרנסה. כן.
גר תושב שהוא בעלות של
אדמות
בארץ, זה גם דבר
שאפשרי? כן. פרטי. באופן פרטי, כן. שיש לו בעלות פרטית, כן.
זה לא
שייך
כבר למשראל.
לא. גם היום, כשאתה קונה בית, הקרקע שהבית בנוי עליה, זה דמי חכירה. יש בעלות לאומית ויש בעלות פרטית. כן, ודאי. זה, לא, אבל זה מה שאני מסביר. גם אדם היום יש בעלות לאומית על הארץ. הבעלות הלאומית הזאת זה אומר שכלל הארץ שייך לכלל העם. זה בעלות לאומית. הבעלות הפרטית מעולם לא מבטלת את הבעלות הלאומית. אם יש בעלות פרטית שמבטלת את הבעלות הלאומית, היא בטלה כאפרה דהרה, לא קיימת, לא שייך. זה בדיוק הייתה הבעיה. למה כשיהושע נכנס לארץ, הוא נצטווה להילחם בשבעה עמי כנען עד חורמה? כי היה צריך קודם כל לבטל את הצורה הקודמת של בעלות לאומית של עמי כנען על הארץ, לפני שכדי לקנות קודם כל את הצורה החדשה של הבעלות הלאומית הישראלית. אחרי זה, אחרי שזה מתאפשר, אז זה אפשר בעלות פרטית, אבל בעלות פרטית היא לא במקום בעלות לאומית. אין דבר כזה. אז אני אומר, גם היום, אם מישהו מדבר על בעלות פרטית, על חשבון הבעלות לאומית, זה בטל, אין לזה משמעות. אין דבר כזה. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לכל דורותיו. אפילו גם לא, זה לא בעלות לאומית של הדור הזה. למשל, מישהו יכול להגיד, טוב, אנחנו בדור הזה מחליטים שחלק זה של הארץ לא שלנו. זה לא החלטה שלך. יש פה בעלות לאומית של כל הדורות. אתה לא יכול, זה לא החלטה שלך. יש רק בעלות פרטית תוך. לכן יש גם חיובים כלפי המציאות הלאומית. הרמב״ם כותב שאדם, גר תושב, צריך לשלם מיסים. מה זה בא לבטא? חייב. מה זה בא לבטא? שגם אם יש לו שייכות פרטית לאיזשהו מקום בארץ, יש לו את המחויבות למציאות הלאומית. זה אף פעם לא במקום. ולכן זה השיבוש. השיבוש, אנשים משבשים בין הדברים. הם מדברים על, טוב, יש אנשים שצריכים לתת להם מקום. אין בעיה. בתנאי אחד, שזה ב', לא א'. א' זה המציאות הלאומית. המציאות הלאומית הישראלית בארץ ישראל היא לטובת העולם כולו. כמו שהמציאות הלאומית של הרוסים ברוסיה, אז זה המקום הנכון. ואף אחד לא מערר על זה. במובן, לגבי ישראל, זה גם מובן למה יש עירור על זה. כי זה השלמת סדר העולם. עכשיו, מי שלא רוצה לקבל את השלום העולמי, ואני אומר לכם, זה אולי לא כל כך שמים לב לזה, אבל יש אנשים בעולם שלא רוצים שיהיה שלום בעולם. זה העיקר. הם עובדים קשה על זה. אל תחשבו, תוכניות מהבוקר ללילה. העיקר שבעולם לא יהיה שלום. זה לא אומר שהם לא עושים תעמולה שהם רוצים שלום, כן? זה לא אומר שום דבר. הם בוודאי, הם מכריזים שם. הם בעיקר עובדים כדי שלא יהיה שלום. זאת אומרת, השלמה של כל הכוחות. ביניהם. הם רוצים להיות בלעדים. כן. והם פועלים לזה. אז בוודאי שלהם מאוד מפריע שעם ישראל מופיע בארצם, כי זה בעצם משלים את כל המשבצות. כל עם במקומו, ולאט לאט הסדר העולמי האמיתי מופיע. אבל הם לא רוצים את זה. הם לא רוצים שלום. כן, אנחנו רוצים שלום, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, זאת אומרת, אנחנו באופן אמיתי רוצים שלום. רוצים בקיומם של כל העמים, וכל עם במקומו, כדי שיקבל את החיות המגיע לו. הם לא, בשום פנים ואופן. הם לא ייתנו לזה. לכן, כל פעם שמסתמנת איזושהי רגיעה, הם מחלחרים מיד מלחמה. הם פועלים את זה בסתר, בכל מיני צורות, שתתעורר מלחמה. הם יודעים איך לחולל מלחמות. יש הרבה שיטות. עכשיו אתה מוכר נשק בכמויות אדירות. אז אתה לא מוכר נשק כדי שאנשים ירקדו ברחובות. או אתה גורם לאי יציבות כלכלית בעולם. הם פועלים לזה, בכוונה. תחילה. לא יהיה שלום בעולם. כי הם רוצים לשלוט. אתה רוצה לשלוט, אסור שיהיה שלום. אם יש שלום, אתה לא תהיה שולט בלעדי. כי כל אחד יודע ששלום זה בנוי מהשלמה הדדית. אם אתה רוצה לשלוט בלעדי, אז אתה לא תיתן שיהיה שלום. תמיד מלחמות.
זה כבר מתגלה בעולם.
ברור שזה מתגלה. ולכן, נכון, וזה בא עם משיחיות ישראל. ככל שמשיחיות ישראל הולכת וצומחת, האמת מתגלה, האמת הזאת מתגלה. נכון מאוד. יחד עם הקמת מדינת ישראל, כן? פתאום מדברים על שלום עולמי.
אפילו האויבים
שלנו
אומרים את זה.
כן,
המוסלמים?
כן, המוסלמים הם אומרים, אנחנו נשלוט בעולם.
הרוסים מוכרים נשק, לא...
אנחנו נשלוט בעולם. הרוסים מסיבות אחרות. כן, כל אחד. כל אחד עושה את העבודה כדי שלא יהיה שלום. הם בודקים את המפה העולמית, אם הם רואים שמסתמן שלום, הם מיד פועלים שלא יהיה. מיד. הם יעשו כל ה... יש שיטות. יש שיטות למנוע שלום. זה עבודה, אבל לא עובדים על זה. קשה כל הזמן. יש צוות חשיבה של אנשים שיושבים, שלא יהיה שלום. כן.
יכול להיות קבוצה של פרטים פה בארץ ישראל שהיא יותר גדולה מעם ישראל?
זה לא מסתדר. כי כלל זה גם בא לידי ביטוי במספר. כשהמיעוט יחשב ככלל לעומת רבים, זה לא טוב. זה באמת בדיוק העניין שיהושע נצטווה. להיכנס לארץ ולבטל את המציאות הלאומית הקודמת, ולכן לא תחיה כל נשמה. שלא יהיה מצב שעמי כנען פה יישארו חוץ מבודדים שרוצים להתגייר, וטעו בזה. ולכן אחר כך היו הרבה סיבוכים. עד שדוד המלך בא ועשה חשבון. זה לא, זה עבודה זרה, זה החיסרון התרבותי. אבל עצם מציאותם כאלה ששולטים בארץ ומהווים כאן את הרוב, את המשקל. כן? כאילו שקוראים לארץ ישראל ארץ כנען. בכל מקום. את השם הזה צריך לשנות. כן? זאת אומרת, להעביר אותו מארץ נען להיות ארץ ישראל. כל עוד זה מוזכר כארץ נען, סימן שהעבודה לא נגמרה.
מה עם פלסטינה שקוראים לזה פלסטינה?
נו, אז אמרת אותו דבר. כן, ברור. פשיטה. כן.
כמו ששאל, אם יש הרבה יחידים שגרים בארץ, אם זה בסדר, הם לא רוצים יישוב לאומי.
לא, הוא לא שאל את זה. הוא שאל רוב. הוא אמר, אם יכול להיות שהרוב, לא, זה לא ייתכן.
לא ייתכן?
לא, לא ייתכן. שהרוב יהיה לא יהודים. האוכלוסייה
בין עזה, בין הרי ירדן, הוא כמעט קצת.
לא. היום אנחנו ודאי הרוב, אבל זה בדיוק העניין של העבודה של קיבוץ גלויות. זה...
תיאורטי שאם יהיו...
תיאורטי זה הכל כל הזמן.
זה יכול להיות.
אני אומר, זה העבודה של קיבוץ גלויות, שזה לא... מאז ש... מלכות ישראל מתחדשת, תחיית ישראל בארצו, ברוך השם, אנחנו תמיד פה. זה לא אומר שאנחנו צריכים להירגע, צריך באמת לבעוד, מכל הכיוונים צריך לפעול. אבל זה בוודאי עקרוני הדבר הזה שנהיה הרוב.
אומרים עוד 30 שנה, אם יהיו הרוב.
טוב, אומרים.
היו הרבה תחזיות.